הרב בני לאו.
פרק כף ממשיך את פרק יוטט. החלק הראשון של הפרק הוא סיפור, הוא סיפור כמו מיטב הספרות הנבואית שמתארת משהו מתולדות חייו, צריך לומר האומללים של ירמיהו. החלק השני זאת ההתפרצות הנבואית, השירה הנבואית שיוצאת מפי ירמיהו בעקבות הסיפור של החלק הראשון. מה קורה לנו? עצרנו בפרק הקודם, בפרק יוטט, בשבירת בקבוק החרס בגי בן הינום. אחרי שירמיהו הולך ובאמת מבטא במלוא עוצמתה את הנבואה של הסופיות של החורבן, הנני מביא רעה לירושלים אשר כל שומעיו תצילנה שתי אוזניו, יש פה נבואה שמזכירה לנו את חורבן שילה, ירמיהו לא נותן שום תקווה לעיר הזאת. הנבואה הזאת היא נבואה שסוגרת, לא פותחת, ובעקבות הנבואה הזאת, הנבואה כנראה מתגלגלת, אנשים ששומעים את זה בגי בן הינום, את נבואת הזעם הסופית, שומעים את זה והולכים לדווח לאנשים שמופקדים על המשמעת בירושלים בבית המקדש. האיש המופקד על המשמעת קוראים לו פשחור בן אימר הכהן, ממש רסר משמעת, שהתפקיד שלו זה לראות שאף אחד לא מפר את הסדר הטוב. התפקיד של פשחור הוא לא רק להיות זה שהוא שומע את כל הדברים ומאפס אותם, כלומר את האנשים שמעררים על הסדר הטוב, הוא כמובן צריך לייצר את התלם, הוא צריך לשמור את האנשים, ולצורך הדבר הזה יש לנו מין מבנה שנקרא מהפכת. המהפכת זה סוג של חדר עינויים, מתקן עינויים, שנועד לשנות לאנשים את ראשם. כמיטב המסורת הטוטליטרית, אין מקום לאנשים שחושבים לא נכון. ואם ירמיהו חושב לא נכון, אז אנחנו נאפס אותו. וככה מוצא ירמיהו את עצמו פעם ראשונה, לא רק מותקף כמו שהוא היה, אתם זוכרים בוודאי, פרק זין מותקף על ידי הלינץ' הגדול, כאן במקרה שלנו הוא נלקח באופן רשמי, על ידי פקיד נגיד בית השם, הוא נלקח אל המהפכת אשר בשער בנימין העליון בבית השם. כנראה זמן ארוך, כי עד למחרת הוא נמצא על המהפכת, אנחנו מבינים שיום שלם או יממה שלמה הוא כלו בתוך המהפכת, אתם יכולים רק לדמיין איך נראה אדם שקשור אל איזשהו גלגל שנקרא מהפכת. הרבה הרבה שנים ירמיהו כבר שומע בראשו הקודח את הנבואה של מצפון תיפתח הרעה. עכשיו הוא רואה את המלך, הוא רואה את הנביאים, עושי דברו, אלה שמשלמים להם מזכורת שיגידו שהמלך הוא טוב וישר. הוא רואה את הפקידים בבית השם שמיישרים קו עם השלטון, כנראה יהויקים, המלך המתואב שבמלכים. וירמיהו יוצא מן המהפכת ופורץ בנבואה שהיא נבואה משוחררת לגמרי מכל רסן. אם התפקיד של המהפכת היה לרסן את ירמיהו, ירמיהו מגיב אם מותר לומר בפראות של נבואה. פעם ראשונה בפרק שלנו אנחנו שומעים שירמיהו נוקט במפורש בשמה של בבל. כשהוא יוצא מן המהפכת הוא קודם כל מקלל את פשחור, לא פשחור קרא השם שמך כי מגור מסביב, ואז כמדרש על השם הוא מתאר, הנני נותנך למגור לך ולכל אוהביך, ונפלו בחרב אויביהם ועיניך רואות, ואת כל יהודה אתן ביד מלך בבל. פעם ראשונה אנחנו שומעים שהצפון יש לו שם. עד עכשיו שמענו נבואות על הצפון שממנה תבוא הרעה, עכשיו יש שם, מלך בבל הגלם בבל והיקם בחרב, כל חוסן העיר, כל יגיעה, כל הכל הולך לבבל, ואתה פשחור, אתה וכל יושבי ביתך תלכו בשבי ובבל תבוא ושם תמות, שם תיקבר אשר ניבט עליהם שקר. אתם שומעים את העוצמה של הזעם שמתפרץ, משתחרר ירמיהו המשוחרר מן המהפכת, והוא מתגרה, אין לו שום פחד, הוא מתגרה בנגיד הרסר של המשמעת, מקלל אותו כללה נמרצת. אנחנו לא שומעים פה בפרק את התגובה של פשחור, אנחנו מתארים לעצמנו שפשחור פשוט איבד שום תקווה לתקן את ירמיהו, אבל הפרק ממשיך. אחרי שהוא גומר לקלל את פשחור בפסוק ו', החלק השני של הפרק זאת נבואה שמשתחררת מאוד בעולמו הפנימי של ירמיהו, ואלה הפסוקים אולי המרתקים והקשים והכואבים ביותר שאתה יכול לשמוע מתוך עולמו הפנימי של הנביא. אתה פתאום שומע את הכאב, אתה פתאום שומע, פיתיתני השם ואפת, חזקתני ותוכל, הייתי לשחוק על היום, כולו לועג לי. ירמיהו זה שתוקף קודם, פסוקים קודם את פשחור, בעצם מגלה לנו כמה הוא מתוסכל, כמה הוא בודד, הוא מתנפל על היחיד ששומע אותו, האלוהים, הוא פונה אליו בתוכך, אתה פיתיתני, באפת, שנים של נבואה ובדידות מביאות את ירמיהו לזעם כלפי מעלה. אני התוצר של פיתוי, אתה פיתית אותי בנערותי להיות נביא, כולם לועגים, כולם צוחקים, ומה אני אעשה? אני כל כך רוצה להשתחרר מן הנבואה, אין לי שום סיכוי להשתחרר. אני מרגיש את הלעג, אמרתי לא אזכרנו, לא אדבר בשמו, ניסיתי להתנער ממך אלוהים, אבל היה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי, נלעתי כלחל לא אוכל. איזה פסוק, זה אחד מהפסוקים הנועזים ביותר שיש לנו מתוך עולמו הפנימי של הנביא, ואנחנו מבינים דרך הפסוק הזה אולי את העיקר הגדול ביותר של הנבואה, שהנביא לא בוחר בנבואה אלא הנבואה בוחרת בו. דרך הפסוק הזה אנחנו מבינים מה זה אומר, למשל, שיונה מבקש להיות כובש נבואתו, לכבוש נבואתו. תנסו לדמיין את האש הבוערת בתוך עצמותיו של הנביא, אש בוערת עצור בעצמותיי, ואז בא הנביא בכוחות אדירים כמו יונה וכובש נבואתו. זאת אומרת, מדכא את האש שבוערת בתוכו. איזה עוצמה! ירמיהו אומר, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לעצור את האש, נלעתי כלחל, לא אוכל. והשם, הוא אומר, כגיבור עריץ, גיבור עריץ. ואז אין לו אלא לפנות אל אמא שלו, ארור היום אשר יולדתי בו, אשר ילדתני אמי. הוא פונה לאמא שלו בגוף ראשון, בגוף שני נוכח, אמא, את ילדת אותי, אני אומר לך, ארור היום, ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר, שמח שמחה הוא, אבא שמח, אמא, תראי לאיזה עולם נולדתי, עולם של ארור, האיש ההוא כערים אשר הפך השם ולא ניחם. אתם רואים את סדום ואת המורה, אתם רואים את הלבה הרותחת. ירמיהו מדמה את עצמו למישהו שחי בתוך ההפיכה. למה לא מוטטני מרחם? איזה סיפור נורא. למה יצאתי מרחם לראות עמל ויגון ויכלו בבושת ימי? בן אדם שרואה את חייו הולכים לתוך אסון, רואה את החיים שלו נמצאים במקום של מגור, במקום של התנגדות, במקום של אלבון, והוא רוצה לפנות בזעקה כלפי מעלה, למה? למה מרחם יצאתי? זאת אחת מהשירות, מהקינות הקשות ביותר שאנחנו יכולים אי פעם לשמוע אדם שלא מוצא שום תכלית לחייו, כי הוא יודע שהנבואה שלו לא מסוגלת לשנות שום דבר. העולם שמסביבו, עולם עריץ, עולם מנוכר, עולם שמסרב לשמוע קול של נביא, ואין לו ברירה. אש בוערת בעצמותיו, הוא לא מסוגל לעצור את האש הזאת. יש שיר של אורי צבי גרינברג שמתאר מתח אדיר בין נביא לבין אלוהיו. אורי צבי מתאר את האל בדמות נפח שמכה על גוש מתכת. גוש המתכת זה הנביא שתפקידו להעלות ניצוצות. אתם יכולים לדמיין את הדבר הזה? יש לנפח, יש כמובן איזשהו פטיש ענק שאיתו הוא מכה, ועל ידי הניצוצות האלה הוא בעצם מנסה להתיך משהו את גוש המתכת הכבד. אומר אורי צבי גרינברג, הוא אומר, זה מופיע כמובן בכתבים שלו, כפרקי נבואה בוערים ימותיי בכל הגילויים, וגופי ביניהם כגוש המתכת להיתוך, ועליי עומד אלי הנפח ומכה בגבורה. כל פצע שחתך הזמן בי פותח לו חיתוך ופולט בגיצי רגעים האש העצורה. זהו גורלי, משפטי, עד ערב בדרך, ובשובי להטיל את גושי המוכה על ערס פי פצע פתוח, וערום אדבר עם אלי. עבדת בפרך, אתה בלילה, תן שנינו ננוח. איזה כאב נורא התחושה הזאת. אני המוכה על ידי האלוהים, כדי שבמכות שלי פי, הפצע הפתוח, ייפתח, והניצוצות שבאו מלמעלה, ניצוצות אלוה המעל, יצליחו אולי לייצר איזושהי תנועה של בערה כלפי העולם שחי פה בניקור, במים רדודים ושקטים. ירמיהו כאן ממש חסר אמונה, חסר תקווה, ואומר אורי צבי בשמו אל האלוהים, אולי תן לשנינו, אולי הגיע זמן מנוחה.